طب
يعني جمال ده العمر اللي كان زمان سخرية الشيو مش إيش لو يلدين ببيت أنا ما تسيا شيء يسي بيوت كده شيء زي يتر نوح אני מעריך ששיעור במכון לב זה 60 דקות, זה לא 50 או 45.
אני מציע שבכל זאת תתחיל.
כן, כן, אני מתחיל עכשיו, כבר התחלתי להקליט.
בסדר הרב.
כן, כן, אני התחלתי, אתה שומע אותי, כן? אני עכשיו מתחיל, והשיעור, אני רוצה להקדיש אותו, כתבתי את זה בדף שאני תכף אפתח, אני רוצה להקדיש אותו לעילוי נשמת אמי מורתי, שאני נמצא בשנה שלה, עידה, עידה בת הרב יהושע הלוי, וברוכה, ההורים שלה של מקום דמם, ובעזרת השם שיהיה, אני גם רוצה להוסיף נשמתו של עזרא דשט, שזיכרונו לברכה, אפשר להפעיל ולהגיד, אני מבין, זכר צדיק לברכה, שהוא אחד מהמרצים החשובים במכון, אני לא זכיתי להכיר אותו, אבל שהלך לעולמו. במוצאי שבת, כמדומני בשבת קודש זה, מהמגפה הזאת, השם ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל מהמגפה, וישלח ישועה גדולה מהמגפה הזאת בעזרת השם. אחרי כל הדברים האלה אנחנו יכולים להתחיל, אנחנו נלמד בעזרת השם בשיעור הזה קטע של שאר הכוונות, שעוסק במה שאני נתתי בכותרת, את העניין שמיוחד מבחינת ההבנה של פורים ושל האירועים של מגילת אסתר. שאר הכוונות על פורים פשוט מאוד, אנחנו לא נלמד את הכל, אני יודע שגם זמן אין לנו ללמוד הרבה, במיוחד אם צריך גם להסביר ולהקדים ולתרגם, אבל בעזרת השם אני מקווה שנספיק, שיהיה מה שנקרא חתיכה ראויה להתכבד. אם יש דברים שהם דברים של הבנה, אתם כולם מוזמנים לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלות תוך כדי שאני מדבר, זה שיעור של לימוד, זה לימוד ביחד, אז כל אחד, אם זה דברים שהם יותר הערות חשובות גדולות שאתם חושבים, אז עדיף שנקדיש זמן בסוף השיעור כדי בשאלות שידרשו מסתם התייחסות יותר גדולה, יותר ארוכה. אני אתחיל בהקדמה כזאת מגילת אסתר הוא בעצם מתאר אירוע היסטורי. יש אנשים שאוהבים להסתכל על זה בניתוק בכלל מההיסטוריה. אני מדבר על זה, אני מדבר על ספר יונה, על ספרי תנך, וגם על אירועים אחרים, זאת אומרת, מחפשים להגיד את הממד המוסרי, אבל הקשר למציאות ההיסטורית היא לא מעניין את האנשים. מגילת אסתר בוודאי שזה אירוע היסטורי, אבל הוא אירוע היסטורי, גם הסגנון של הכתיבה וגם האינפורמציה שאנחנו מקבלים מתוך המגילה היא יחסית דלה, ולכן זה מזמין את כל הדרכים, האם כן להכניס את זה להיסטוריה, לא להכניס. אבל גם אם אנחנו מכניסים את זה להיסטוריה, ישנם שתי גישות או שתי דרכים אפשריות כדי להכניס את זה לתוך ההיסטוריה. הדרך הראשונה היא הדרך של, הייתי קורא לזה, שבכל דור ודור עומדים עלינו וחלתנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה שאנחנו אומרים בהגדה, וכלומר, שההסתכלות על המאבק בין, אפשר להגיד, בין אמן ומרדכי, בין הקדוש ברוך הוא לבין אחשוורוש, כן, במגילה, אפשר לקרוא אותה כאירוע שמספר לנו מה שקורה בכל דור ודור. בכל דור. יש אפשרות אחרת, זה להחזיר אותה לנסיבות היסטוריות הרבה יותר ייחודיות, ובדרך הזאת, אז מצד אחד, אי אפשר כבר להתייחס לזה בצורה של, כמו שאני אומר, בצורה יותר חלקה, שאני יכול להשוות את זה לכל מיני אירועים, אני חייב להיות הרבה יותר מדויק ויותר ספציפי, ומצד שני, אבל הנתונים הם יהיו, אפשר להגיד, הלימוד הוא יהיה הרבה יותר פורה, בהשוואה בין האירוע המיוחד של מגילת אסתר, לאירועים דומים בהיסטוריה, ואנחנו תכף נראה שמדובר באירועים שבימינו של שיבת ציון, ביחס לתקופה של שיבת ציון, בתקופה של מגילת אסתר. ולמעשה, הקבלה היא נוקטת בשיטה, כשאני מדבר קבלה אני מתכוון לשאר הכוונות, כלומר לתורת האריזל, בסדר, למאמר המיוחד הזה הספציפי, אז דווקא באופן מאוד מעניין, אז הקטע הזה הוא מכניס את זה באופן מאוד מדויק למציאות היסטורית מיוחדת. ומהי המציאות ההיסטורית המאוד מיוחדת הזאת? זה המציאות של המעבר ממציאות של גלות למציאות של גאולה. זה מה שאנחנו תכף נראה בתוך הלימוד. כלומר, אני שוב חוזר להקדמה, אם אני מייחס את המגילה לזמן מסוים, מצד שני, מצד אחד, ומונע ממני לעשות את הייתי אומר, לעשות את הפרשנות עם פריים, עם כאילו מרווח מאוד רחב של התקופות, אבל מצד שני, זה נותן אפשרות מאוד חזקה להבין את הדברים יותר לשורם, וגם להשוות אותם לאירועים דומים במסגרת ההיסטוריה. זאת היא ההקדמה הראשונה שרציתי לתת מבחינת הקריאה של הדברים. ההקדמה השנייה היא שמה שאנחנו הולכים ללמוד זה שאצל המקובלים, לפחות בקטע הזה, הם נותנים לנו את ההסבר של הנהגת השם בזמן של במקרה הזה, בזמן של מגילת אסתר, והנקודה הזאת היא מאוד חשובה למי שהוא לא רגיל לזה, אז הוא בדרך כלל יש לו לפעמים גם שאלות על על הצורה הזאת. מי שלומד מהר"ל, מי שלומד רמח"ל, הוא לא צריך להגיע למקורות האלה כדי להיות רגיל לעניין הזה, שבפועל, כאשר אנחנו לומדים באופן הזה, אז אנחנו מתעניינים ורוצים להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה, איך הוא מנהיג את הזמנים האלה. זה באמת ההבדל בדרך כלל, לא, זה מאוד קריקטורלי מה שאני אומר, אבל בדרך כלל זה ההבדל בין פנימיות התורה לנגלה, לנסתר והנגלה. הנסתר הוא פותח בפנינו את דרכי הנהגת השם בהיסטוריה, והנגלה הוא באמת מדבר על האדם, על התנהגות האדם. אנחנו נראה דוגמה ממש מפורשת בהבדל של הפרשנות של שער הכוונות לעומת הגמרא, בנקודה אחת אני אציין אותה, בנקודה של הלימוד, שהנגלה הוא בדרך כלל פונה לאדם, הוא פונה לאדם, והוא למשל, אם הוא מסתכל על האירוע היסטורי, אז הוא ישפוט את האדם, והוא יגיד האם מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, את ההתנהגות הבחירית של האדם. וזאת, בנסתר, מה שאנחנו הולכים ללמוד, זה הנהגת השם, כלומר להבין את הנהגת השם. ההבדל הוא כמובן שבהנהגת השם ישנם סוג של חוקים כאלה, וחוקי היסטוריה, שיכולים לחזור על עצמם באותם נסיבות, וגם שלפעמים הם לא בהכרח כל כך, הם תמיד קשורים להתנהגות האדם, אבל יש בהם איזה מימד עצמאי של מהלך ההיסטורי. כלומר, הפרטים, התהליך, מהירות התהליך, העיכובים בתהליך תמיד זה קשור עם התנהגות האדם, אבל ההבנה שכך זה צריך להיות וכך זה יהיה, זה כבר תלוי בהנהגת השם. אתם מבינים שלכאורה יש סתירה בין הדברים האלה? אבל אין סתירה, אין אף פעם סתירה, כי זה בדיוק חלק מהעיסוק בתורה, לחבר בין ההנהגה האלוקית לבין הדרישה של האדם, והעניין של התגובה של הקדוש ברוך הוא, כלומר שהקדוש ברוך הוא פועל על פי באמת התנהגות האדם, וזה תמיד, החיבור הוא תמיד, רק שבפנימיות התורה אנחנו נחשפים יותר להנהגה האלוקית. אז אם ככה, אז אני ממשיך בהקדמה, לפני שאני אפתח את הטקסט, כפי שאני אמרתי, אם אנחנו מדברים על תקופה מאוד מיוחדת, וזה בדיוק החידוש, כלומר, שמדובר על תקופה ספציפית מאוד מיוחדת, והתקופה הזאת היא תקופת המעבר מגלות לגאולה. ואנחנו נראה שלכאורה, אנשים לא תמיד מודעים לכך, שלעבור ממציאות למציאות זה לא כל כך קל. האמת שאנחנו יודעים את זה בחיים שלנו, בסדר? כל מעבר הוא לא כזה פשוט, אפילו חכמים אמרו משפט שהרב האשכנזי מניטו, מורי ורבי, היה מצטט אותו בהקשר של הדבר הזה, כל הדרכים בחזקת סכנה. בסדר, כלומר, המציאות של הדרך, המציאות של המעבר ממקום למקום, הוא מייצר מציאות של הסכנה, והקשר עם הופעת המעד, עם הופעת המלאק מבחינת הדרך, היא כתובה מפורש בתורה, אשר ככה בדרך ויזנה בך כל הנפשנים אחריך, כלומר שהמלאק מופיע שאנחנו בבחינה של דרך. עכשיו, יש דרך גיאוגרפית, מציאה מהגלות לארץ ישראל, כלומר זה המעבר למציאות גלותית שגיאוגרפית של חוץ לארץ, כן, של מקום שהוא מחוץ לארץ ישראל, מהחזרה לשיבת ציון, יש גם כן מעבר זמני, כלומר המעבר ממציאות של גלות למציאות של גאולה, כאשר מבחינת קדושת הזמנים, אפשר להגיד, זה דומה לנקודה של עלות השחר. בסדר, המעבר מהלילה ליום, אנחנו מכירים את זה מהרבה הרבה הרבה מקורות, כן? הנקודה הזאת היא הנקודה של מעבר מגלות לגאולה, ואנחנו מוצאים רמז לזה במזמור שהספרדים, וגם חלק מהחסידים אומרים אותו, שהוא המזמור של אסתר המלכה, מזמור שיר איילת השחר לדוד. כלומר, והגמרא אומרת שאסתר דומה לאיילת השחר, היא דורשת זה בדרך שלה, אבל יש פה רמז ברור שהנקודת המעבר בין הלילה והיום, בסדר, היא הנקודה שמבחינת הזמן, היא הנקודה של מגילת אסתר. האמת שזה בירושלמי, זה מפורש לגמרי, בסדר, כך היא... הגמרא, אנחנו מכירים את ההתחלה של מעשרת ברכות, כך היא גאולתם של ישראל כמעט קימה, אבל היא גם דורשת את זה על, על מגילת אסתר, שאותו דבר. טוב, עכשיו, מה שיותר חשוב, עכשיו שאנחנו נלמד, זה שבעצם נקודת מעבר היא מורכבות. אני אסביר את זה מבחינת כולנו פה, או מלמדי מכון לב, או בוגרי מכון לב, אם יש לנו מעבר מנקודה לנקודה, זאת אומרת, הפונקציה של המעבר, בשלב הזה שהוא ביניהם, אז הוא מקבל הערה, אפשר להגיד, של הנקודת הסופית והנקודה ההתחלתית. כלומר, אפשר להגיד שהמשוואה שביניהם היא למעשה מורכבת מזוג של הנקודה שבסוף נגיע אליה, והנקודה שיצאנו ממנה. וזה מה שיוצר את המורכבות, ואנחנו נראה שכך רב חיים ויטל, בשם הארי הקדוש, מתאר את המציאות. כלומר, יש לנו תמיד משהו שהוא שייך לתקופה הקודמת, נקרא לזה כרגע גלות, ומשהו שהוא שייך לתקופה החדשה, שזה נקרא גאולה. והמורכבות הזאת, איך אנחנו מבינים אותה? איך מסבירים אותה? בסדר? וזה מה שאנחנו נראה בשפה של המקובלים. עכשיו, אני כרגע כבר מקדים את השפה, להסביר את השפה, השפה של המקובלים היא לא מקובלת עלינו, כלומר אנחנו לא רגילים אליה, ובכל זאת נפתח את, את הקטע הזה ונצטרך להתמודד, אני בטוח שכיוון שאני, קודם כל חלק מהתלמידים שנחשפו מתקופה שלמדנו מהחולם, אבל גם אחרי זה מי שיושב פה, אני בטוח שחלק מכם כבר יותר מכירים את זה, אבל אני חייב להגיד את הדברים. השפה שהקבלה, של הארי משתמשת בה לשפת הייחודים. והייחוד הוא מבחינת השפה שלה, זה ייחוד בין צד שהוא נקרא צד זכר וצד נקבה. זאת אומרת, הייחודים זה צד כזה וצד כזה. עכשיו, אנחנו מדברים על ההנהגה האלוקית. בסדר, לא מדברים על מה שקורה למטה, מדברים על מה שקורה למעלה, כאשר העיקרון הוא כזה, כאשר יש ייחוד, אז הברכה מגיעה לעולם. כלומר, כל השפע האלוקי שרוצה, הקדוש ברוך הוא, מה שאמרו, יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, יותר ממה שעולם רוצה לקבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע ברכה. אבל לפי סדר מסוים, ובסדר הזה, הברכה היא מגיעה מתוך ייחודים, והכללה, או להפך, היובש, כלומר, הבעיות מגיעות כשיש פחות ייחודים, ותמיד מדובר בייחוד בתורת הפרצופים של הארי הקדוש, בין צד זכר וצד נקבה, כשאנחנו נראה תכף על מה הוא מדבר, אז אני גם אסביר במילה אחת. עכשיו, והכל הוא בזהירות מאוד גדולה, השפה הזאת שהיא שפה מיוחדת, משתמשים גם בהשוואות עם פרשיות בתורה, כאשר פה אנחנו נשתמש בהשוואה עם בריאת האדם, אדם וחווה, לא בריאת האדם, אלא בריאת חווה, יותר נכון, כלומר יצירת חווה, שזה המצב שהקדוש ברוך הוא ניסר את אדם הראשון, כדי שגם תצא חווה. וזה מה שאנחנו תכף נראה בתוך הטקסט. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב בעניין הזה, ושפה זה מאוד חשוב. רוב האנשים כשהם לא מכירים את השפה, אז הם נרתעים לאחור, וגם אומרים, אני לא מבין כלום. ואני חושב שמי כמו, שוב פעם, מי שלומד במקום כמו החלב, שיש בו הרבה, שיש בו מדע, הוא יודע שברגע שנכנסים לעולם השפה, אז הוא פותח אופקים מאוד רחבים, שלפני כן לא יכולנו להיחשף אליהם. וגם הסיבה שלפעמים, במקום לשמוע דברי תורה של אנשים שכבר עמלו ותרגמו את זה לשפה שאנשים יכולים לשמוע אותה, זה בעצם תפקיד של רוב גדולי ישראל, המהר"ל, הרב קוק, השפת אמת, הרמח"ל וכו', שכל הזמן חשבו איך להנגיש את זה, איך לתרגם את זה לשפה הנשמעת, אבל כשאנחנו חוזרים לשפה, אפשר להגיד לשפה הפנימית, בסדר? אז אנחנו מצד אחד מתקשים בזה, אבל זה יכול לפתוח למי שלומד את זה, הרבה מאוד אופקים חדשים. אני אתן דוגמה פשוטה שכולם יודעים אותה. זאת אומרת, כשבשפת השפה המתמטית, כן, כאילו ניסחו את השפה של תורת האינפי, האינטגרלים וכו', אז העולם משתנה לגמרי, כולנו זוכרים את התוספות במסכת פסחים, איכשהו בונה עם ספגטי, את השטח של עיגול וכו', וזה בעצם השיטה שקודמת לאינטגרל ולתורת האינפי. וברגע שהדברים הם באמת נפתחים בצורה כזאת, אז אנחנו רואים שזה פותח דברים עצומים. אותו דבר לגבי העניין הזה, לא להירתע, אלא צריך באמת לפתוח את הלב ולפתוח את האוזניים, ועל ידי זה, בעזרת השם, אתם כמוני תראו שזה נותן הרבה מזון ואינפורמציה והגדלה בתור. אז אם אנחנו ככה, אז אנחנו באמת נפתח את את הטקסט, וברשותכם אני רק מקפיד לראות את האנשים, אז אני מסדר את הדברים בצורה שאני אישית רואה גם את הטקסט, וגם, כן, לראות את את הפנים של האנשים, זה הדבר העיקרי. הנה, אנחנו הגענו לטקסט, והכנתי גם תוספות שאנחנו נעבור אליהם בדרך. שאר הכוונות דרוש בעניין הפורים, ועתה נבוא אל ביור עניין ימי הפורים והמגילה והמרדכי ומאות מגבית פורים והמשתה והשמחה. זאת אומרת, בפועל לא נלמד את הכל, אבל בשאר הכוונות, כידוע שעוסק בהסבר הכוונות לתפילות ולחגים, אז הוא הולך להסביר את כל הדברים. אנחנו כמובן לא לומדים קבלה, אנחנו לומדים בספר הזה כדי להבין דברים ברמה שלנו, נגיד בעולם שלנו, בעולם השכלי, בעולם שאנחנו מבינים אותו. אני אגיד עוד טיפה, הנה נתבהר אצלנו, בדרושנו כבד איזה ובעניין ניות הירח, כי בכל זמן של הגלות, עומדים זהיר ונוקבי אחור באחור כל ימי החול, לולי שעות התפילה בשבת ובחרצי, כמו שהתבהר שזה באמת לא מעניין אותנו בכלל, כן, כלומר היוצא מן הכלל, מה שחשוב זה הכלל. שנייה, תסלחו לי עוד שנייה אחת. מנו, חבסית ביתן הקופות השנות, שלמה ממנו תסלחו. אז ככה, שאומר, כשאני אומר, אומר רבי חיים ויטל, הכוונה שהוא מוסר תורתו של האריזה, בסדר, זה מה שחשוב, אומר ככה, שבכל זמן של הגלות עומדים זהיר ונדבי אחור ואחור כל ימי החול. הכוונה היא כזאת, שההנהגה, שקראתי לה הנהגה העליונה, שהיא בעצם מורכבת לפחות ברמה הכי הנהגה שמגיעה אלינו, אז היא מתחלקת לשני פרצופים שנקרא זעיר אנפין. זעיר אנפין זה פנים, כן? פנים קטנות, להבדיל מאריך אנפין שזה פנים גדולות, ונוקבה זה הנקבה שלו, זה אשתו, זה הלשון שמדברים היום, להגיד הנקבה שלו, זה לא נשמע כל כך טוב, אבל אנחנו לא בתקופה שלנו, אנחנו בתקופה של, בשפה של המקובלים, בשפה קצת אחרת, אבל ככה רגילים להגיד. הזעיר אנפין זה הצד של הזכר, והנקבה זה הצד הנקבה. עכשיו, איך הם עומדים בזמן הגלות? הגלות זה מצב לא טוב. ומצב לא טוב, הכוונה שהעולם לא מתפקד טוב, שהשפע לא מגיע טוב. תסתכלו על 2000 שנות גלות אדום, כל העולם היה ברע, כן? כך כותבים המקובלים, למשל בשערי אורה, רב יוסף ג'יקטילה, כל העולם היה ברע, היו מלחמות, היו מגיפות, הייתה תוחלת חיים נמוכה, הייתה תמותת תינוקות 50%, כן, בסדר, אתם יודעים, הייתה מגפת הדבר שמחצית מאוכלוסייה, אני לא יודע אם זה מחצית של אירופה, היא נפטרה, היו מלחמות נוראיות וכל הדברים האלה, כלומר, המציאות לא טובה, אני הבאתי מצד הגויים, מצד ישראל בכלל, אין מה להגיד, הדברים ידועים, שהמצב לא היה טוב, אבל הוא היה, כלומר, יש מושג של מציאות, רק שהיא לא מתפקדת בטוב, אבל היא מתפקדת, זה נקרא שהם עומדים אחור ואחור, הכוונה אחור ואחור שהם מחוברים, אבל בצורה מסוימת, אחד אחרי השני. זה מה שאנחנו מכירים מיצירת חווה, מה שהזכרתי. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בהתחלה, הוא ברא אותו במציאות שהצד זכר ונקבה היו שניהם ביחד, באדם הראשון, אבל בצורה שהם מחוברים אחור ואחור. זאת היא מציאות ראשונית, לא מציאות כל כך טובה, אבל שאפשר להסתדר איתה, וגם התורה אומרת, לא טוב, שזה דבר לא טוב, לא טוב להיות האדם לבדו, והלבדו הזה, הכוונה, מסבירים על פי המקובלים, והמקור בגמרא, במסכת עירובין, וכן במסכת ברכות, שהכוונה הלבדו הוא, שכשאתה נמצא בצורה כזאת, אתה נמצא מחובר לצד השני, בצורה טבעית, שאין בה הכרה של הנוכח של האדם, שנמצא ממונחת. אני תמיד נותן את אותה דוגמה. אף אחד לא אגיד, אני לא מרגיש לבד, ואני לא צריך להתחתן, בגלל שאני שתיים, כי יש לי סימטריה אקסיאלית, כן, קווית, בין הצד ימין וצד שמאל. יש לי עין ימין, עין שמאל, אוזן ימין, אוזן שמאל, אז אני מרגיש טוב, אני לא צריך מישהו אחר, אני שניים. אף אחד לא אגיד את הדבר הזה, וזה בדיוק הדוגמה, בגלל שזה דבר שהוא בטבעיות גמורה, והיא לא יכולה לתת את ה, בעצם את ה, לאדם, את האפשרות להרגיש את הזולת. לכן, האדם הרגיש לבד, והקדוש הוא אמר, אוקיי, בסדר, אשתך מאחורה, אנחנו ננסר, והיא תהיה מונחה, מה שנקרא פנים בפנים, ואז אומר האדם, כשהוא מתעורר, זאת הפעם עצם מעצם המבשר מבשרי, כן? לזאת עיקר אישה, כי מישהו ככה זאת, אל כן יעזוב אשת אביו את אמו ודבק ואשתו, והיו לבשר אחד, אבל זה משהו אחר. כי זה מושג שיש הכרה במישהו אחר, יש זולת, יש ייחוד אמיתי, יש אפשרות לאהבה, אין אפשרות לאהבה באחור באחור, אין דבר כזה. באחור באחור זה קשר טבעי שאין בו לא תקשורת, לא אהבה, לא הכרת הזולת, לא אפשרות שיהיה סובלנות וצמצום כדי לתת מקום לזולת וכו'. כל הדברים האלה לא קיימים. רק אחרי שהייתה נסירה, וזה הסיבה שהקבלה כל הזמן בתורת הפרצופים מדברת על זה, וזה מה שכתוב בסוגריים, שזה חוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות, כי זה בכל מיני בחינות ובכל מיני רמות, אנחנו תמיד חוזרים לאותו דבר. יש שתי מציאויות, אחת שהיא, לפי לשון הרמח"ל, שהיא טבעית, אבל שהיא לא טובה, ואחת שהיא בחירית אנושית, נקרא לזה, וזה המושג של פנים בפנים. אתם כבר רואים, שלהגיד שהגלות היא אחור באחור, זה אומר שאין פנים בפנים. ואם אין פנים בפנים, זה אומר שיש הסתר פנים. כלומר, המושגים של חכמים, כשמדברים על הגלות כהסתר פנים, הם בעצם מרמזים, לפי הקריאה הזאת, לעניין הזה, מציאות של אחור באחור. ממשיך פה הרב חיימטל. והנה כאשר רוצים לחזור פנים בפנים. ומה הכוונה? לחזור פנים בפנים, זה מציאות של משיח, זה מציאות של גאולה. המציאות של גאולה זה כאשר יש מציאות פנים ופנים למעלה. כלומר, כשלמעלה בשמיים יש מציאות של שני הצדדים בהנהגה שהם פנים בפנים, אז כמו שאנחנו יודעים, אז יש שפע. יש תולדה, יש ברכה, יש אהבה, יש שכינה ביניהם, יש ירידת שפע לעולם, ואז העולם למטה נמצא במצב טוב, וזה נקרא ימות המשיח, הוא מצב גאולה, כמו שכתוב, ופניתי עליכם, והרביתי אתכם, והפריתי אתכם, ופניתי עליכם, זה לא שאני אהיה נחמד אתכם, זה שתהיה מציאות של פנים, בסדר? זה הנקודה, שתהיה מציאות של פנים. אז בהנהגה האלוקית, המצב הטוב זה חזרה של פנים בפנים למעלה, שכמו שאנחנו אמרנו, כל זה על מנת שהמציאות למטה תהיה טובה. ואז צריך שתקדים, אני ממשיך בטקסט, צריך שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה על זה, כדי שתעשה הנסירה ותוכל לחזור עמו הפין והפין, כמובן הפין והפין זה הכוונה פנים ופנים, כנזכר בדרושי ראש השנה. דרושי ראש השנה באמת הם מסבירים שבריאת האדם שהיה בתחילת הבריאה, היא מגבילה לאותם דברים, וזה חוזר על עצמו כל שנה, כמו שהיה בזמן בריאת העולם. אז זה עוד מקום אחד שמדברים על זה, אבל עכשיו אנחנו מדברים על ההופעה הזאת של המושג, לא בבריאת האדם ולא בבריאת העולם, אלא בהנהגה היסטורית של היחס בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. בסדר, קודש הבריחו ושכינתה, היחס שהוא בעצם היחס ההיסטורי עם ישראל. ואז מה שמחדש פה, הרי זה כאשר רוצים לחזור פנים בפנים, ואנחנו מדברים על הרצון הזה מבחינת התהליך ההיסטורי, כן? לא מבחינות אחרות של אדם הפרטי או החגים, כמו שנרמזנו בעניין ראש השנה, אז צריך לדעת שתקדים בחינת הפלת הדורמיטה על זה. נקודה זה, זה זעיר אנפין הכוונה, כלומר הצד של הצד הזכרי, זה הצד של האיש, שוב, הכל משלים, לא מציאות, צריך ללמוד להיזהר, אבל הצד הזכרי, נקרא לזה ככה, שנקרא זעיר אנפין, כדי שתעשה הנסירה, ותוכל לחזור עמו הפין והפין, פנים ופנים. אז מה שהרב חיים ויטל אומר, זה מה שכתוב בתורה. כתוב בתורה, שויפל השם אלוקים תרדמה לאדם. בסדר? זאת אומרת, הדברים הם כן, אלא מה? שאנחנו קוראים את התורה ברמה אחרת, בסדר? אם האדם הוא צלם אלוקים, אז מה שקורה לאדם, זה מה שקורה באלוקות למעלה מבחינת ההנהגה האלוקית. ויש פה תהליך בזמן באמצע, וזה מה שאמרתי בהתחלה, כלומר, המצב מהמעבר מגלות לגאולה, יש שלב ביניים מחייב, שזה מחייב דורמיטה. עכשיו, המילה דורמיטה זה מילה שהמקובלים השתמשו בה, כי הם דיברו בלדינו. מי שיודע לדינו, הוא יודע מה זה דורמיטה, זה לישון, כן? זה פשוט מאוד, זה המילה תרדמה. מה שנורא מעניין, זה שהמילה תרדמה והמילה דורמיטה, זה אותם אותיות, רק קצת בהפוך. כלומר, זה בסופו של דבר אותו דבר, והתרדמה שנמצאת, שהקדוש ברוך הוא מפיל על הצד הזה, מה המשמעות בזמנים של גאולה? מה המשמעות של הדבר הזה? אז תכף אנחנו נראה. ולהיות, כי עניין מרדכי ואסתר היה בסוף ה-70 שנה של הגלות בבל כנודע, לכן זה הכפר בימיהם, התחיל עניין תיקון זון, זון זה זעיר אנפין ונוקבה. כן, בסדר, אני הייתי, אולי צריך לפתוח את ראשי תיבות, זה לא ברוך אתה השם הזון את הכל, בסדר, וזה לא גם לא זום, שאנחנו מדברים בו, זון זה הצד, זה תיקון הזון, הכוונה זה תיקון, הצד הזכי, נקבי, והייחוד ביניהם, מה שנקרא הפין והפין, או לחזור הפין והפין, ויגלו ישראל. אתם רואים, אולי צריך באמת לעשות את הקו החשוב, מדובר בזמן, שהגיע הזמן, והקדוש הוא מחליט שהגיע הזמן, לעשות גאולה. אז הוא, מה הוא עושה? הוא עושה דברים גדולים. הוא הולך ולוחש באוזניים של כורש, המלך פרס, אתה צריך להגיד ליהודים לחזור הביתה. נכון, הצהרת כורש, מה שכתוב בספר עזרא פרק א', אומר להם, הגיע הזמן גאולתכם ואתם צריכים לחזור. והחידוש, אחד החידושים החשובים של רב חיים ויטל, החידוש הזה הוא ידוע למי שלומד נגלה, מסכת מגילה, דף י' עמוד ב' וכולי, אבל באופן מעמיק, וחלק מהתלמידים פה מסתם עלי למדו את זה ישר והפוך איתי בתקופות שהיינו במחולן, אבל צריך לדעת שהחידוש הגדול הוא שהתקופה של מגילת אסתר היא תקופה שמאוחרת להצהרת כורש. כלומר, שמדובר לא בזמן של עומק החושך של גלות גמור, בסדר? שאז באמת זה לא הנהגה של תרדמה או דורמיטה, אלא זה הנהגה של אחור באחור. בסדר? הנהגה לא טובה, אבל שפועלת. זה מה שנקרא שכינתה בגלותה, והנהגה שאף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, להפר ברית איתם, או אנוכי ירד עמך, ואנוכי הלכה גם עלו. כלומר, יש הנהגה של שמירה בגלות, פה מדובר בכללים אחרים לגמרי. איך אנחנו יודעים את הדבר הזה, שאומר כנודע, בסדר? השבעים שנה של גלות בבל, לכן, היה, אז כבר במיניהם התחיל עניין תיקון זון, זה הנקודה, כשאומר התחיל עניין תיקון זון, הכוונה שהמהלך התחיל כבר. והמהלך התחיל מבחינת הפשט בזה ששיבת ציון כבר הייתה. וכבר הייתה הצהרת כורש, והתחילו היהודים לחזור, והיו 40,000. בואו תראו, זה פסוקים מפורשים בעזרה פרק ד', על פי קריאה של חז"ל, עזרה פרק ד', ויהי המארז מרפאים ידי מיהודה ומבעלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס, ועל מלכות דריווש מלך פרס, כלומר שהעצות כדי למנוע את הליך שיבת ציון, היו אומר הדברים הפסוקים, מקורש, כי בסוף ימי קורש קרה מה שקרה לאנגלים, כלומר שבהתחלה קיבלו מנדט כדי להחזיר את היהודים לציון, ובסוף כתבו את ספר הנבל, הלבן, סליחה, התבלבלתי, בסדר? הספר הלבן, שהוא למעשה התהפכות. קרה אותו דבר אצל קורש, כך אומרים חז"ל, אז עד מלכות דריווש מלך פרס, שהייתה 18 שנה אחר כך, שבו דריווש, בנו של אסתר ואחשוורוש, נתנו רשות לבנות את בית המקדש, ואז התחילה הגאולה בפועל באותה תקופה. ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ואיפה נמצא אחשוורוש? ביניהם, זאת אומרת, הוא המלך האמצעי בין קורש לבין דריווש, בסך הכל סדר עולם, מסורת ישראל, יש שלושה מלכים למלכות פרס, קורש הראשון, אחשוורוש השני, דריווש השלישי, ואחרי זה כיבוש אלכסנדר מוקדון, נגמרה התקופה הפרסית, בסדר? הפרסה היא סך הכל מאוד מאוד קצרה, פרסה מלשון פרסי, כן פרסי, והיא שלושה, ואחשוורוש נמצא באמצע. מאוד חשוב, כלומר, שאם אנחנו קוראים את הדברים כמו שהוא אומר, פה הוא אומר, לכן אז כבר בימי מתחיל עניין תיקון זון, כי לחזור הרבה פעמים, והגענו ישראל, תהליך, כן, הגיע הזמן גאולתכם, תהליך הגאולה מתחיל, ואז מגיע הסיפור של פורים. איך יכול להיות? איך יכול להיות שיש כבר שיבת ציון, ובכל זאת יש גזירת שמד על כל היהודים, גזירת שואה על כל היהודים? אז מסביר, ממשיך הרב חייבית, ואומר, ועניין התחלה זו היא עניין הדורמיתה שנעשה אז בימיהם. כלומר, באמת, ההתחלה היא מתחילה בדורמיתה. בסדר? עד אז, אחור באחור, מצב כמו שהוא. אבל ההתחלה היא גורמת לדורמיתה. ומהו הדורמיתה? וזהו סוד הצרה העצומה שהייתה אז בישראל, אשר עליו נאמר, והנה אמה חשיכה גדולה נופלת עליו, ואמרו רזל, חשיכה זו גלות מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל. פה יש מדרש ידוע מפורסם אחר, שהחושך זה יוון, אבל פה במדרש הזה זה אמה, זה בבל, חשיכה זה פרס ומדי, גדולה זה יוון, נופלת עליו זה אדום. בסדר, מי שרוצה שיסתכל במערל את כל הדרשות. ואמרו חזל, חשיכה זו גלות מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל. גלות מדי, הכוונה, זה סיפור של פורים. ולכן זה באמת מצב מאוד מאוד קשה, מה שנקרא הצרה עצומה שהייתה אז לישראל. עכשיו, איך יכול להיות? למה זה קורה? ועניינו, לפי שאז זה בסוד הדורמיתה. בסדר? ומה הכוונה? שבפועל, הכוונה היא שההנהגה האלוקית הרגילה, שנקרא הנהגת הזעיר אנפין, זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא מנהיג את עולמו, הוא נכנס לתרדמה. עכשיו אתם מתארים לעצמכם מה הכוונה. זאת אומרת, הכוונה היא שצועקים ואף אחד לא שומע. מסתכלים למעלה בשמיים ולא רואים אף אחד. כי הקדוש ברוך הוא, כן, אני שוב פעם, באמת זה מדויק, קודשא בריך הוא זה ירנפין, שכינתה זה הנוגבה שלו, ולכן כשאומרים הקדוש ברוך הוא זה באמת מתאים, כן, קודשא בריך הוא כביכול לא נמצא כי הוא בתרדמה. זה בעצם אומר הרב חיים ויטל, קטסטרופה אמיתית. אם אני מתרגם, היהודים ישאלו איפה היה הקדוש ברוך הוא בתקופת הדורמיתה. עכשיו אני מקווה שאז אתם מבינים את הרמזים להשוואה עם התקופה שלנו. והם שואלים ואומרים אין לנו תשובה, נכון, אבל יש תשובה שלא מספקת, כי צריך ללמוד וללמוד וללמוד כדי להבין את הדברים, אבל יש בכל זאת ידיעה של מציאות מצד ההנהגה שנקרא דורמיתה, שהוא המצב הכי קשה. הרב אשכנזי, שוב פעם מניטו, המורי ורבי, היה אומר שזה מסביר הבדל בתורה בין שני מצבים. אחד, הגלות זה נקרא אסתר פנים, כבר ראינו, כי זה מציאות של אחור ואחור, זה מציאות של אסתר פנים, אבל עדיין אין דורמיתה. שני מרים ושני מחוברים, רק לא במצב טוב, כמו שהזכרנו. אבל במצב של הדורמיטה, המצב הוא הרבה יותר קשה. א', הם נפרדים אחד מהשני, וב', המגע ישנה, אז זה נקרא לא אסתר פנים, אלא אסתר שבאסתר. בסדר? כלומר, שזה נסתר שבנסתר. שאלה שקשה להבין אותה, אבל יש מציאות כזאת. יש מציאות שהוא אסתר גמור, אסתר שבאסתר, וזה נקרא הדורמיטה. בואו נראה את, את הרמז של חכמים על הדבר הזה, דבר מדהים. שואת הגמרא במסכת חולין, אסתר מן התורה מנעין, כן? זה טקסט שכולם מאוד קליט, אפשר לזכור אותו ממש, ממש בקלות, לקלוט אותו, כי זה דף קלט, כן? זה, אז, אז זה בסדר, תזכרו. אסתר מן התורה מנעין, שנאמר, ואנוכי אסתר, אסתיר פני מהם והיה לאכול, בסדר? והיו יכולים להביא כרמז לאסתר מן התורה, כן? אסתירה פני מהם, עוד פסוקים, שבו יש את המילה של אסתר. והכל בדרך מדויקת. הפסוק שחכמים מצאו במסכת חולין, הוא דווקא הפסוק שבו לא מדברים על אסתר, אלא אסתר אסתיר פני. אסתר שבתוך האסתר, זה כאילו מציאות אחרת, מציאות הרבה יותר קשה. ואז בואו נמשיך בטקסט ונודע כי המן הרשע. עכשיו, מה קורה באותו זמן? מצד אחד יש תרדמה, ונודע כי המן הרשע היה אסטרולוגוס גדול, אסטרולוגוס, כן, זה אסטרולוג, כלומר, היה מחשב שהבין מצד התומה את ההנהגה האלוקית. זה הנקודה החשובה. לא אחד שלא מבין כלום, אלא להפך, זאת היא הנחה של חזן, היא כתובה באופן מפורש בהרבה מדרשים, למשל, לגבי התקופה הזאת, באותו טקסט במגילה דף י' א' עמוד ב', שהזכרתי, שגם שם מדובר בזה שגם החשבראש וגם אמן יודעים, כלומר, הרשעים הם יודעים ההנהגה. צריך רק להקשיב להם ולקרוא את הספרים שלהם כדי לראות שהם יודעים. גם במיין קאמפ רואים שהם מבינים את הדברים האלה, ולכן הוא פועל. נודע כי המן הרשע היה אסטרולוגוס גדול, כאן בעניין והאפל פור הוא הגורל מיום ליום, שזה פירוש מאוד יפה. כלומר, הראיה, העבודה שלו בדרך הפור, הוא ראיה שדווקא הוא פועל בצורה כזאת. הוא בפרט במה שכתוב בספר הזוהר, כתוב בסרט בניו, קולים כל עשרה קליפין החיצונים, וידע בחוכמתו ענייניות השגחתו התברך על ישראל בימים ההם, ויותו בבחינת השינה, ולכן חשב עליו בליבו, כי הזמן מוכן לבית צונם של ישראל. בסדר? כלומר, שהסכנה היא לא סכנה בלבד שיש מציאות דורמיטה, אלא אתם יודעים מה הסכנה. אם משאירים את הדלת פתוחה בבית, אז הסכנה שיבואו שודדים וגנבו את כל מה שיש בבית. כלומר, יש סכנות נלוות, יש תוצאות נלוות חמורות מאוד של הדברים, וזה נקודה. כלומר, ויבוא המלאק. יש כוחות בעולם שיודעים, וזה תמיד המלאק. אשר ככה בדרך, זה הופעת המלאק. הוא יודע שזה הזמן, וכיוון שיודע שזה הזמן, אז הוא מופיע באותו זמן באופן ייחודי. נכון שהמלאק מופיע בכל דור, כתוב מלחמה השם במלאק מדור דור, אבל על פי התורה הזאת שכתובה, צריך לדעת שיש המלאק הכי מסוכן והכי הכי, הכי קריטי, אפשר להגיד, זה ההופעה הייחודית של זמן של הדורמיטה. באותו זמן, דרך אגב, יש רמז, גרמניה של אדום, גם במסכת מגילה לעניין הזה, דווקא במסכת מגילה, בתחילת המסכת, וזה מה שהוא אומר פה. עכשיו בואו נראה מה הכוונה להיותו בבחינת השינה, לכן חשב ועלה בליבו, כי הזמן מוכן לבית צונם של ישראל. אז בואו נראה בפסקה הבאה, וזהו סוד עניין ויכוח אמן עם החשברוש, אם יעלה בידם עץ הזו, והשיב לו אמן, יש נועם, ודרשו רזל, ישנו האלוקה שלהם ואבן זה. אז מה זה ואבן זה? בסדר? זאת אומרת שזה יהיה הוויכוח. הוא בא לחשברוש, בעל התל בעל הבור, נכון? והוא אמר לו, אנחנו, זה הזמן, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו זה הזמן שאפשר לעשות שואה, שאפשר להרוג ולאבד. החשברוש אמר לו, אתה בטוח? כן, כולם חושבים שזה עניין רק של הבקשיש, כן, 10,000 שקל, תשלם כסף יהיה בסדר, לא. השאלה, הדיון היה באמת, האם זה יעבוד, זה יצליח. ואז עונה לו, המן הרשע, הוא אומר לו, כן, כי ישנו האלוקה שלהם. אתם רואים שהתרדמה, הדורמיטה, התרדמה, היא כתובה מפורש במגילה, במובן של ישנו עם אחד וישנו. זה בדיוק המקום המעניין שבו הנגלה והנסתר, הם דורשים קצת אחרת. כי בגמרא, בדף מסכת מגילה דף ג', אז מה כתוב? ישנו עם אחד, נו, מישהו רוצה להזכיר לנו ככה שיהיה השתתפות הציבור? מה כתוב על יש נועם אחד? מה כתוב בגמרא?
שהם ישנים.
נכון, מי? ישנים מן המצוות. יפה מאוד, נשאר כוח רבי יעקב. נכון? שהם ישנים מן המצוות. עכשיו זה בדיוק הנקודה שציינתי. יש קריאה שמתעסקת בהנהגת עם ישראל, ויש קריאה שמתעסקת בהנהגת הקדוש ברוך הוא. ואז אתה רואה שישנו, הכוונה שהזעיר אנפין, קודשא בריך הוא, הוא בתרדמה, הוא ישן. וזה מה שהמן ידע. לכן הוא כותב ואבן זה, כי זה דברים באמת צריך להתבונן בהם. בואו נמשיך ולהיות כדורמית היי לטובתם של ישראל, כדי שתנסר הנקבה. מה?
זה ממש כמו כמו המאמר של הרב אשכנזי על על השואה.
לגמרי, רק שזה הסבר. נכון, תודה רבה. מי ש... כי זה שפה קצת אחרת, אבל יש באמת מאמר, ולולי המאמר שלו, לא הייתי בטוח שהייתי יודע להסביר את הדברים. כן, המאמר הזה נקרא והיה באחרית הימים, מי שרוצה את החיבור למאמר, אני אציין אותו, אני אשלח לכם. ולהיות כדורמית היי לטובתם של ישראל, כדי שתנסר נקבה מאחרוי ויחזרו פנים בפנים ויגלו ישראל ויבנה בית המקדש, לכן התייעצו שניהם, שניהם זה המן והחשברוש, בזמן ההוא שהאלוקה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד שונאים של ישראל, הכוונה זה עם ישראל בלשון סגינאו, כדי שלא יישארו אפילו מעט שיעורים לגאולה, ועל ידי כן, לא יבנה בית המקדש, ונודע עצת אמן מין שמשי ספרה בנו וכתביהם לחשברו שנקרא אחתך שעשתה בספר עזרה, שביטלו בעניין בית המקדש בירותם כי הגיע זמנו להיבנות ודי בזה. כלומר, הוא מחבר עם המדרשים שמסבירים שבסופו של דבר, המגמה של המלך באותו זמן היא כפולה. היא מצד אחד, היא רוצה בארץ ישראל למנוע את בניין בית המקדש ו... ובעניין היישוב שכבר חזר, שהתחיל לחזור, ומצד שני הוא רוצה להרוג את כל היהודים בחוץ לארץ, כאילו בגלות, גם בארץ ישראל, כדי שבאמת יש בית כנסת ויש שעת תפילה, אבל אין עניין כי אין יהודים. בסדר, חס ושלום, בסדר הדבר הזה. אז זה הדרך, זאת אומרת, הרעיון להשמיד ולאבד את כל היהודים, זה הרעיון של לנצל את הזמן של הדורמיתא, חס ושלום, כדי למנוע את הליך הגאולה, לפני שהתהליך הגיע לחזרה של הפין והפין. אז אנחנו מבינים עכשיו, עכשיו, מה שמאוד חשוב בעניין הזה, זה המשפט הראשון. ולהיות כי הדורמית היא לטובתם של ישראל. כלומר, תמיד השאלות הגדולות, הן שאלות של חוסר ידיעה, של פרספקטיבה. כלומר, אנחנו, קשה לנו להבין הרבה דברים, בגלל שאנחנו לא יודעים שהרע הזה, מדובר בדברים רעים, אנחנו לא יודעים בשביל מה הוא. אנחנו רואים את הרע, אבל אנחנו לא מכירים את חוקי ההיסטוריה, את חוקי הנהגת השם, שמסבירים שיש דברים שיש בהם מחויבות לטובה. כלומר, גם זו לטובה, דברי רבי עקיבא ראשי תיבות רע, בסדר? כי הוא יודע להראות מתוך עומק הרע, לעורר, זה הפוך מרע, לעורר את הנקודה של לטובה. להראות את הנקודה של ההתהפכות שהיא מביאה את הדברים לטובה, וזה מה שהוא מסביר פה. אי אפשר לוותר, לוותר זה לחזור אחורה, נתנרוש ונשוב המצרים, בסדר? זה דבר שהוא בלתי אפשרי, אי אפשר לוותר, אפשר באמת לצפות, לפעול, כדי שתתבטל הגזרה, כדי שהחזרה של הפין והפין תבוא, בלי שהגזרה תתקיים, וזה מה שהיה בתקופה של מרדכי ואסתר, בסדר? אבל אי אפשר שלא לעבור, זה כמו שאדם, אישה שומרת, אני לא יכול לסבול את חבלי הלידה, אז בואו נשמור את התינוק בתוך הבטן עוד כמה חודשים, כן? הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. יהודי, אדם שמכיר את התהליך, אז הוא גם יכול להבין שיש טעם באיסורים, כי הוא יודע שיש. וזה מה שהתורה מלמדת לנו, התורה הזאת, באופן כללי, בהרבה מקומות. אבל התורה הזאת היא כל כך חשובה. והנה, אף בזמן הדורדית נתה, אוקיי, אז אנחנו נמשיך עוד, כי אין לנו עוד הרבה זמן, והנה, בסופו של דבר, אנחנו מספיק הסברנו, אני חושב, מאוד חשוב, הסברנו, כמו שאני אמרתי בהתחלה, את התהליך הקשה של, והמחויב של מעבר, כפי שהסברתי בהקדמה, ממצב של גלות למצב של גאולה, והתורה מספרת, צריך לעבור תהליך של דורמית. אבל אם תשאלו ככה, אז יש פה שתי שאלות. אחד, האם באמת, אז כולם ישנים כאילו למעלה, אין פה שום הנהגה אלוקית חס וחלילה על ישראל, דבר ראשון, ודבר שני, אם ככה, אז בזכות מה זכו לגאולה? אתם מבינים? זאת אומרת, מי קרה, מייקה סבר, כן? ולבסוף, מייקה משמל. כלומר, מי קרה, מייקה סבר למדנו, שהייתה אבי אמינה של השמדת ישראל על ידי החשברוש והמן. בסדר, המלאק והמלכות של אותו מקום. אבל לבסוף, מייקה משמלן, כלומר, מאיפה צומחת הישועה? בסדר? ואז בואו נקרא קצת, ואחרי זה אני אסביר. ואני אף בזמן הדורמיתה אין הנקבה ישנה. אתם רואים? כלומר, מבחינת ההסבר של ההנהגה האלוקית, הכוונה היא שאינו יכולים לחשוב שאם הקדוש הוא ירדים את האדם הראשון, בסדר? אז גם אשתו הייתה בתרדמת, לא? מה פתאום? ברגע שהוא מרדים אותה כדי לנסר, אז היא כל הזמן יערה. בסדר? בשבילה זה בחינה של אפידורל, בסדר? כן, פרידורל, בסדר? נכון? אז אין הנקבה ישנה, כי אז מסתלקים המוחים מנזה ונכנסים בנקבה כדי להיבנות, ומתקן בפרצובה, כמובן שזה מושגים קבלים, שהוא מסביר אותם בהמשך, אבל הכוונה שהיא חיה באופן עצמאי באותו זמן, מסתדרת בלעדיו, והיא מקבלת את האור האלוקי האינסופי, הוא עובר דרכה, דרך הנקבה, כי היא באותו זמן צריכה להיבנות ולתקן פרצופה. לתקן פרצופה, זה הקבלי של המושג להיבנות, שכתוב בתורה, והיוון את הצלע. בסדר, אתם זוכים. כלומר, הצלע זה צד, בסדר? זה לא צלעות פה של המקום הזה, אלא כמו שרש"י מבאר, זה הצד השני, צלע המשכן, בסדר? זה לא משהו שעושים על האש, והצד הזה הוא כל הזמן נבנה ונבנה. בניין הנקבה. ולתקן כדי שתוכל לחזור הפין והפין, כי הכל, כל התהליך הוא במגמה ברורה, של חזרת פנים ופנים, ובהכרח יש הערה והשגחה זו על ישראל מצידה. כלומר, לא מצידו, התברך שאמרנו שהוא בדורמיתה, אלא מצידה של הצד הזה. ועניין אותה הערה, הייתה עניין מרדכי הצדיק, כמו שנבהר בעזרת השם. אז ההפתעה מאוד גדולה. כולם אומרים שזאת אסתר המלכה, בסדר? אז נכון, הוא אומר אחרי זה שזה מרדכי ואסתר. אבל הוא יותר מתרכז על הבחינה של מרדכי. מרדכי הוא מייצג את ה... צד של הצד הזה, שנקרא הנוגבה, בסדר? שהיא נבנית כרגע, וזה מרדכי. ובחורת המן את מרדכי, כשעל ידו הייתה הערה ושגחתו לישראל בזמן ההוא, ומה הוא ראה? שמרדכי לא יכרע ולא השתחווה, ואנחנו מכירים את כל המדרשים ואת כל הדברים, מתייעץ עם זרש אשתו ושסה יועצה, ואמרו עזל, זרש אשתו הייתה מחשפה גדולה, והצתה שקולה מכל שסה יועצה, ועלתה הצתם, הוג את מרדכי ולתלותה לאיזו אוזנבה של נחש, שרגל הקוף, לא הקוף, אלא הקוף, תבואר אצלנו, וכאן נזכר בספר הזוהר שיר השירים מדי בזה, ואם חז ושלום ככה יעלה, יוכל אחר כך לאבד את שונאים של ישראל, כלומר, שני שלבים, קודם כל נחסל את הבניין של הנקבה, וכך נוכל להרוג את כל היהודים, כי יש מציאות של תרדמה. ואז השם יתברר ברחמה ויראת נוגבה עליונה, זה מה שדיברנו, בגדולת מרדכי ואסתר, ועל אדם נושעו ישראל מן הצרה הגדולה, היי כמו שנבאר. ועד כאן, הלימוד של שאר הכוונות, וממילא נשאר לי 7 דקות בשביל לבאר את הדברים. השאלה הגדולה היא, איך אנחנו מתרגמים את הצד השני, את הצד של הנקבה שהיא בעצם הרע. אז אני אסביר את הדברים בצורה הכי פשוטה. הבניין שמדובר פה מצד הנקבה, זה מה שנקרא הבניין של, נקרא לזה היישוב בארץ ישראל, בבחינה של משיח בן יוסף. בסדר? למה? בגלל שמשיח רבן יוסף הוא ביחס למשיח רבן דוד, הוא שייך לצד הנקבה, והנקבה הזאת היא נקראת רחל אמנו, גם בהמשך הטקסט, וזה הנקודה הזאת, וגם היא נבנית מצד מה שנקרא ההתערותא דלתתא. כלומר, ההתעוררות מלמטה, וזה תמיד הצד הנקבי, הוא צד של התעוררות התערותא דלתתא. עכשיו, לכן, מה קורה מבחינת מה שמתארים? אמרנו שיש מצב מורכב, נכון? מצב קומפלקס, נכון? מורכב מאוד, שמצד אחד, המציאות של הגלות היא מציאות של דורמיתה נוראה, ומצד שני, המציאות של שיבת ציון, היא המציאות של הנקבה הנבנית כרגע. וזה בעצם מה שכתוב פה, ועל ידם נושה הוא ישראל, ובסופו של דבר, המציאות הסופית, ופה הפין והפין, זה ברגע שזה נבנה, אז גם זה, והמציאות של, נקרא לזה משיח בן דוד, או שני משיחים ביחד, המציאות של הגאולה שלמה, היא מופיעה ונקרא הפין והפין. אבל יש מושג של התחלת עד הגאולה, תזכרו, זה הכל מסתדר עם העניין של הילד השחר, של הלות השחר, התחלת עד הגאולה היא שם, היא בארץ ישראל ונית. לרמיזה בעלמה, צריך לזכור, שבתקופת השואה, הנאצים, הכי מה שהם רצו, זה לחלות את היישוב בארץ ישראל, והמקום היחיד, אני יכול להגיד פחות או יותר, שהם לא הצליחו, כי רומן, כן, ארמילוס הרשע נעצר באל הלמן, בסדר? והוא לא הגיע לארץ ישראל כמו שהוא רצה להגיע, אז יש בזה גם כן רמז מאוד גדול לעניין הזה, שבניין הנוקבה מבחינת ההתעוררות שלה, אבל הרצון היה כמו שאצל אמן, הסתנה שנכתבה כדי למנוע בארץ ישראל, היא נכתבה על ידי אמן והבנים שלו, כפי שאנחנו יכולים תכף לראות את הדברים. עכשיו, במגילת אסתר, אני רוצה לתת עוד נקודה מאוד חשובה, כדי להגיד את הדברים. במגילת אסתר, כן, הגאולה באה בשושן, היא לא באה בארץ ישראל, אבל היא באה בשושן על ידי מי, והדבר הזה ידוע, על ידי מרדכי, כמו שאמרנו, ותסתכלו. ואלה בני המדינה, עזרא פרק ב', העולים משבי הגאולה שרגלה נבוכדנצר מלך בבל, לבבל וישוב ירושלים וידע איש לעירו, בתקופת הצהרת כורש, כלומר לפני מגילת אסתר. בסדר, זה הנקודה חשובה, זה הפרק השני, אשר באו מזרו בבל ישוע נחמיה שחייה ראליה, מרדכי בלשן, מספר מגווי רחום בעינה, בענה מספר אנשי עם ישראל. מרדכי בלשן, אומרים חזל חד משמעית, שזה מרדכי היהודי, זה המקום היחיד בתנך, חוץ ממגילת אסתר שהוא מופיע. אז אם הוא עולה עם כורש, מה הוא עושה בשושן באותה תקופה, הוא מסביר הרלבג, והיום מכירים טוב את הפירוש הזה של הרלבג, בסדר, לא הרלבט, לא להתבלבל עם הרשות לבטיחות בדרכים, כן, זה הרלבן, הרשות לבטיחות בגובה, כן, למעלה, בעיון, בתורה, אז אומר ככה הרלבן, מרדכי בלשן שידע בשבעים לשון, הוא היה מיושבי הסנדרין, הוא בנימיני, אשר הוגלה עם יחוניה, זה החרש והמסגר, הוא היה מיושבי הסנדרין, אבל מצאצאי בנימי. והוא נשלח לשושן כדי להתנגד לסתנה, שמונעת את בניין בית המקדש על ידי אנשי הסנדרין, כי הוא היה מראשי הסנדרין, ילד בן 70 לשון, ויושב בלשכת הגזית. והוא נשלח לשם כדי להביא את הגאולה. והוא הביא את הגאולה. אבל באיזה אופן הוא הביא את הגאולה? באופן של שורש נשמתו, שהוא מצד של רחל, של הנוגבה. כלומר, היהודים שם כולם משתחווים לאמן. כולם הם עדיין נמצאים במציאות של הגלות, ולכן הם חשופים לסכנת הדורמיתה. אבל יש יהודי אחד ואשתו אסתר, שהם כמו איזה בועה קטנה של המציאות של התקומה בארץ ישראל, נשלחים שם, נמצאים שם, הם מדברים שפה אחרת, וכולם משתחווים לאמן, ומרדכי לא יכה ולא ישתחווה. ומי הוא למען? מהסבא שלו. מי הסבא שלו? בנימין בן רחל. בנימין הוא נולד בארץ ישראל, לכן הוא נקרא בן ימין. ובנימין לא יכה ולא ישתחווה, הוא לא ישתחווה לעשיו, הסבא של עמלק, בסדר? וכל הדברים האלה הם באים ביחד, והסבא הרבה של מרדכי הוא גם שאול, איש ימיני, בן קיש, בסדר? ושאול הוא זה שגם נצווה כמלך ראשון בחינת משיח דהתחלתה, למחות את זכר עמלק. אז יש פה אותה פעולה בדיוק, וזו הסיבה שהייתה גאולה גדולה. כלומר, אם אנחנו מסיימים את הדברים, המציאות שאפשרה למרדכי ואסתר להציל אותם, זה הייתה העובדה שבכל התהליך הזה, הגאולה התחילה, שיבת ציון התחילה בארץ ישראל, והם היו שגרירים. אתם יודעים שבשגרירות החוקים של המדינה הם לא פועלים, החוקים של המדינה של השגריר פועלים. אז בבחינה הזאת, מרדכי ואסתר היו בחינה שגרירים של התקומה שנקראת הנוקבה, בסדר, שהתחילה להיבנות, ולכן הם יכולים לפעול, וזה מה שנקרא, והעטרת גדולה, מרדכי יצא מלפני המלך בעטרת, טוב, קיצור, אתם זוכרים את העטרת זהב, כן, בלבוש מלכות, בעטרת זהב, כן, וכולי, וגדולה, וכשאנחנו ברצף של השיר, לפעמים שוכחים את הפסוקים, אבל כל הזה לבוש מלכות, זה מלכות, זה חזרת המלכות, והעטרת זהב גדולה, זה הגדולה הזאת, גדולת מרדכי והתרה, זה באמת רמזים לדברים גדולים בקבלה. כל הדברים האלה באים ביחד כדי להסביר את הדברים. אני אסיים את הדברים, כי הגיע הזמן גאולתכם, 21.00, אני אסיים את הדברים בשאלה מאוד גדולה שרגילים לשאול. א', יש שאלה, שאלה, מה קרה בדורות שלנו? למה קרה בדור שלנו שלא היה מרדכי ואסתר? אז מה שאני מציע זה על אחריותי בלבד, כמובן יעקב כבר הזכיר שיש ניתנה דמסייע בתורה של גדולי ישראל, בניתוב ועוד, אבל מה שאני מציע כגישה לעניין כזה, שבתקופה של מרדכי ואסתר, בסופו של דבר הייתה התעוררות של חזרת האפין והפין, והייתה דורמיתה, אבל ידוע לנו שלא הייתה חזרה של פנים בפנים, כי בית שני לא היה, לא הייתה גאולה אמיתית, השכינה לא חזרה, כלומר, זה מבחינת בר נפלי, הייתה התעוררות של גאולה, שהיא נפלה אחרי זה, והדברים ידועים למי שמעיין בכתבי הקודש. ולכן, וזה בא ביחד עם זה, שהיהודים אמרו, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לחזור לבית המקדש, אנחנו לא רוצים לעלות ולעלות בחומה וכל הדברים האלה. אנחנו מבינים שצריך להיות יהודי טוב בגלות. זה הסוד של קימו וקיבלו, ולך כנוס את כל היהודים. אמרו, אנחנו לא רוצים בית מקדש, אנחנו רוצים בית כנסת, לך כנוס את כל היהודים. ואנחנו מבטיחים שנהיה יהודים טובים, וקימו וקיבלו את התורה. כלומר, הם לא יצרו את הגאולה, הם יצרו את הממוות לחיים, של בניין התורה של 2,000 שנות גלות, 2,500 שנות גלות מאותו זמן, כלומר אמרו אנחנו נשארים פה, אבל אנחנו מהרגע הזה, אנחנו נמסד את עבודת השם מתוך אסתר פנים. זה מה שהיה. בימינו אי אפשר לעשות את זה. אני מרמז לדברים, אבל אתם מבינים אותם. בימינו בהנהגת האלוקית, בזמן הדורמיתה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח איזה שגריר, ולהמשיך, כי ההיסטוריה הסתיימה. זה כבר לא הזמן. הזמן הוא זמן הגאולה האחרונה. ובזמן הגאולה האחרונה, אנחנו לא יכולים להסתפק בשגריר, בשושן, בשער המלך. אנחנו צריכים לא את השגריר, אלא את הכנסת הגדולה, את בית המקדש, את חזרת השכינה לארץ ישראל, ורק על ידי זה תבוא הגאולה. ולכן, מבחינה הזאת, הנתונים הם חייבים להיות שונים. הקדוש ברוך הוא כביכול, במכשלה הגדולה של הדורמיתא, הוא לא מוותר על כך שזה יהיה הגאולה האחרונה. המילים האלה קשות מצד הניסיונות שאנחנו עברנו אותם בעבר הלא רחוק, אבל הם נפלאים מבחינת השפה של, שלמדנו אותה היום בדברי מערכו, רבי חיים ויטל. כי שום דבר הוא לא אבסורדי, שום דבר הוא לא בעל משמעות, הוא משולל משמעות. הכל הוא על מנת שיחזרו הפין והפין. והקדוש ברוך הוא, כן? לא אדם הוא ולא כן ויתנחם וכולי, כן, הוא אמר ולא יקימנו. כשהקדוש ברוך הוא לימד אותנו דרך מה שמלמדים אותנו בעלי פנימיות התורה את הנהגת השם האמיתית העליונה של מהלך ההיסטוריה כולו, של גלות, של גאולה ושל מעבר בין גאולה, גלות לגאולה, הוא מלמד אותנו בעיקר מבחינתנו שכל דבר שעובר במובן הזה, ואם הוא מזוהה באופן ממשי מהדבר הזה, הוא בהכרח מביא אותנו לרצון האלוקי העליון והעצום של חזרה של פנים בפנים. והדבר הזה חוזר, והדבר הזה אנחנו חיים אותו, חסדי השם בימינו, והוא יחזור יותר ויותר, וזה מבחינתנו הקריאה אולי העיקרית של מה שנקרא, וזכרם לא יסוף לעד, שמגילת אסתר, כן, לא עתידה להתבטל, ופורים לא עתיד להתבטל, כי יש בו את הממד הנצחי של הגאולה האחרונה בימינו, ועושים גם במהרה בימינו לגבי הגאולה השלמה במהרה, אמן. אז אני צריך לזכור את הסקרין, אני לא
מצליח. הייתי חושב שעל השאלה ששאלת, למה באמת בדוריים לא זכינו למרדכי, ואז זה מתקשר, כן, מהשיחה של הרב מלובביץ', הייתה שיחה שהוא אמר שגאולה עתידה צריך לבוא מלמטה, מכל אחד, דירה בתחתונים, דירה שכל אחד התעוררות מצד למטה, מצד עם ישראל, שלא יגידו להם, מה צריך. כל אחד יצטרך לפלס את הדרך, זה בעצם החושך הגלות האחרונה שלא רצו לחיות הגדולים, כי לא יהיה מי שיכוון, אבל זה, אם עם ישראל ורואים התעוררות, התעורר מלבד, כל אחד אם יחפש דרך איך להתחבר לקודש ברוך הוא, אז בעצם נזכה לגאולה. כי גאולה צריכה להיות לא על ידי שמישהו יכתיב לנו, שנגיע לזה לבד. וזה באמת מה שקרה בפרט בזמן האחרון, שכל אחד יושב, היו תקופה, בפסח הקודם שהיינו בבתי כנסת וכו', כל אחד צריך להיכנס פנימה ולראות דרך איך הוא מתחבר ישר לקודש ברוך הוא. ולא מחבדים.
יפה מאוד, כן, זה מה שבסוד הנוקבה זה התערותא דלתתא, התערות, אז בתור חסיד חב"ד גדול, אז זה מצד כל אחד ואחד, בתור חסיד הרב קוק, זה גם בלאומיות, בצד של הלאומיות, זאת אומרת ככה הגאון מווילנה מסביר את העניין של משיח בן יוסף, אבל בוודאי שאני מודה לך, אנחנו צריכים, כי ידוע שהרב קוק היה לו מעל השולחן, אתם יודעים, תמונה של הגרא ותמונה של האדמו"ר הזקן, אז הגיע הזמן שאנחנו נחבר את כל התורות ביחד, כדי להחיש את גמלתנו. ישר כוח. תודה, מישהו אחר רוצה להעיר או לשאול?
זה הנקודה שבעצם מהו רציעה, שעם מפוזר ומפורט. ועל ידי זה שאנחנו נאחד, זה בעצם אנחנו כלי להתחבר. כי כל הזמן שאנחנו מאוחדים, אנחנו עם אחד, עם של הקודש ברוך הוא.
יפה מאוד, שכוח. פרופסור מנדלבום רוצה גם להגיד משהו בכבוד.
כן, זה קשור לדורמיטה, זה הזכיר לי שיעור של מניטו על הפרשה האחרונה של בראשית, שהוא אומר שזה סתומה מן הסתומות. כי יעקב אבינו אמר, אספו, הוא רצה לאסוף כל ישראל, ובסוף לא הצליח, בגלל בגלות, יש גלות של השם, הגלות של הנבואה. הקדוש לא יכול והתקופה הזאת של יעקב אבינו במצרים, זה בדיוק הפוך ממגילת אסתר, זה יציאה, זה נכנסה, כניסה בתוך הגלות, במקום יציאה מן
הגלות. כן, אבל זה יפה מאוד, אבל צריך לזכור גם בדברי מניטו, כי אנחנו נהנים בהם ודנים בהם, אבל אתה ויעקב ועוד מי שמכיר אותם, אבל צריך לזכור מה שאמרתי בהתחלה. שצריך תמיד להבדיל בין האסתר, כן, והאסתר שבאסתר, בסדר? זאת אומרת, כי אם לא, אז טועים בזהוי של הדברים, בסדר? טוב, ישר כוח. מישהו אחר רוצה לשאול, להעיר, זה תורה, אנחנו צריכים קצת בית מדרש, כן. טוב, אז אם לא, אז אנחנו נעצור, כן.
אסתר באסתר, הנקודה היא שלא מרגישים שאסתר, חושבים שהכל בסדר. זה האסתר
הגדול. כן, כן, לכן צריך צעקה גדולה ומרה. כן, זה בעצות של אשר ככה מלשון קירר. כן, זה העניין, יפה. כן, תודה רבה. טוב, אז אם ככה זה, אני מאוד שמחתי לראות, לא יכולתי להגיד שלום לכל התלמידים היקרים שאני רואה אותם שנכנסו בדרך, אבל שנזכה באמת לאלי, למשל, באמת חשבתי עליך, ושנזכה בעזרת השם בסייעת הדשמאיה, לשמחת פורים אמיתית, וגם לראות את הבחינה של הפין בהפין, של חזרת הפנים בפנים, לא רק שהיא קיימת, אבל שאנחנו נזכה לראות אותה בעינינו בקרוב, ולהשכיל לראות אותה גם, כן, זה חלק מהדברים, לראות מה שאפשר כבר לראות, שנזכיל לראות, ונזכיל לראות עוד יותר, וכמו שאמר פרופסור פרידמן, שהניסיונות שלנו, של עכשיו, של השנה הזאת, ושהביאו לברכה גדולה, זה השיעור עם הבוגרים, לא היה אילולה, היינו מגלים שאפשר לעשות זה בזום, ולא צריך להזמין אתכם למכון לב, נכון? אפשר לשבת כל אחד, להיות ספון בביתו, ולבנות את בית המקדש ביחד, בעזרת השם, לפחות ברמה הזאת, ואני באמת מתרגש, ואני מאחל לכולם ומצפה, בעזרת השם, שנמשיך ככה, אולי ללמוד ביחד, אם יצא השם, וגם שיהיה לכל אחד ברכה והצלחה, גם צריך לציין, גם מצד המלמדי, יש הרבה השתתפות של אנשי המכון, אנשי האקדמיה, הנשיא ומרצים וכו', וגם כמובן החביבים מצד התלמידים, חביבים כולם, ובעזרת השם נתחיל תמיד בשמחות, ופורים שמח.
בזום הזה, כן. היה בין 26 ו-28 משתתפים, זאת אומרת בין כן. השם והכוח.
יפה מאוד, יפה מאוד, ובעזרת השם שנזכה ללכת מחיל אל חיל, ושבפעם הבאה יהיה עוד יותר, בסדר? כי אז הוא מאפשר באמת לחבר חיבורים. טוב, אז כל טוב להתראות ושבת שלום גם כן, שלום, כל טוב.
תודה רבה, פורים שמח.
תודה רבה. פורים שמח ולהתראות לכולם. כן, מי שרוצה להישאר שתי דקות לדבר, אני לא סוגר, בסדר? הנה, אלי, מה אתה אומר, אלי? הכל בסדר?
ברוך השם, אני זוכר עוד חלק מהדברים שלמדנו שם, ביחד, כן. ברוך השם.
כן, אז זהו, אז זה טוב, הסימן שלא היית צריך להיכנס. לא. אמת, אני צריך להגיד לך, מאז ש... כן, לא, אבל תדע לך שזה נכון, אבל את ההסבר על החלק השני, כהסבר של שאר הכוונות לא הסברתי בזמנך, כי זה התחדש אצלי. רק ב3-4 שנים האחרונות, אז שבאמת אין בית מדרש בלי חידוש. מה?
כן.
מה אמרת?
כן, כן.
אז כך, כן. אוקיי, בסדר. אז באמת אני מאחל לכולם, מישהו רוצה קצת לספר עליו, קצת שם, משהו? כן, יונתן, מה אתה עושה בחיים היום?
היה לי הרבה עזרה לשמוע את השיעור, לא יודע אם ראיתם.
כן, זה היה נחמד מאוד, ראינו את כולם.
כן. עזרו לי לשמוע טוב. אבל יש הקלטה, נכון?
כן, תהיה הקלטה.